שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
הממונה על התקציבים, שאול מרידור, התפטר אתמול והניח על שולחנו של שר האוצר ישראל כץ מכתב התפטרות, שהוא בעצם כתב אישום חמור נגד שר האוצר. הנה פסקה אחת מהמכתב של מרידור. זה הולך ככה, תהליכי קבלת החלטות בימים אלה מתאפיינים בקבלת החלטות המושפעות מאינטרסים צרים, לא ענייניים, קצרי טווח, לצד השתקת הדרג המקצועי, זלזול בוטה בעבודת מטה מקצועית, שליפות מהמותן, רמיסת הכלים והכללים התקציביים שהיו נר לרגליהם של מנהלי הכלכלה הישראלים במשך עשורים רבים, המסר למגזר העסקי, לאזרחי המדינה ולעולם הוא של פריצת כל העקרונות, המסגרות והגבולות וכן רמיסת ערכים וכללים ונורמות של שירות ציבורי הפועל למען כלל הציבור. קץ מצידו יצא מיד בהתקפה אישית אלימה נגד מרידור ומשפחתו והאשים אותו בחבירה לאופוזיציה מתוך רצון להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא פחות. לכאורה זה נראה כמו עוד סכסוך בין פוליטיקאי לפקיד בכיר, אבל זהו פייק ניוז מוחלט, כי בישראל כל הסמכות וכל האחריות נמצאים אצל הפוליטיקאי. הכלכלן, פרופסור אבי בן בסט, שהיה בין השאר מנכ"ל משרד האוצר, יהיה כאן ויסביר מדוע.
קבינט הקורונה אישר אתמול לאחר שלוש דחיות את תוכנית הרמזורים של הפרויקטור פרופסור רוני גמזו. אבל איך היא תעבוד בדיוק? מי הן הערים האדומות ומה בדיוק יהיו ההגבלות שיחולו עליהן? האם יהיה אפשר להיכנס אליהן מבחוץ? האם תושבי ערים אדומות יוכלו לצאת לעבודה בערים ירוקות? לאחר אישור ההפעלה העקרוני של התוכנית, עדיין רב הנסתר על הגלוי, ורוני לינדר, כתבת הבריאות, תהיה כאן עם הפרטים.
שער הדולר מול השקל קבע היום שפל של כמעט 10 שנים, ברמות של 3 שקלים ו-36 אגורות עבור כל דולר. אז ראשית, מאוד חבל שאנחנו לא יכולים לנסוע לחופשה בארצות הברית, כי אז החופשה הזו הייתה הזולה אי פעם. אבל שנית, בנק ישראל חושש שדולר כה נמוך יפגע בייצור, ולכן הוא רכש בסוף השבוע דולרים בהיקפים משמעותיים. בנק ישראל גם אמר ביום שישי, בפרסום רשמי, שמצידו אין שינוי במדיניות הבנק בשוק המתח. אבל בגולדמן סאקס, בנק השקעות אמריקאי, חושבים אחרת. שם מעריכים שפריצת התקרה של 3.40 אגורות היא סימן לשינוי במדיניות הבנק המרכזי, חרף הצהרות הרשמיות שלא חל שינוי כלשהו. אז מי צודק? האם זה הזמן לקנות דולרים או דווקא למכור אותם? אנחנו נקיים על כך דיון עם כתב הבורסה שלנו, ערן עזרן. אנחנו מתחילים.
שלום לפרופסור אבי בן בסט.
שלום וברכה.
כלכלן ידוע, בין שאר התפקידים, גם היה מנכ״ל משרד האוצר. אני רוצה להקריא לך חלק ממכתבו של שאול מרידור. הוא כותב כך: אין עוררין כי תפקידך כשר האוצר הוא להוביל מדיניות, אך אינך יכול לעשות זאת תוך התעלמות מהצורך בעבודת מטה סדורה ובמומחים מקצועיים. ודאי שאינך יכול לעשות זאת תוך רמיסת כללים, התעלמות מנתוני מקרו, ניסיונות לשנות עומדנים תקציביים על מנת לייצר מקורות פיקטיביים לצורך חלוקת תקציבים נוספים, והדרת אגף התקציבים וגורמים נוספים כגון היועץ המשפטי של המשרד מעבודת המטה הנדרשת כפי שאתה בוחר לעשות בעת הזאת. זה פעם ראשונה שקורים כאלה דברים. אנחנו פורים פה רשימת טענות מאוד מאוד קשה של מרידור כלפי השר שלו.
תראה, זה לא פעם ראשונה שיש מתחים בין הדרג הפוליטי לבין הדרג המקצועי, ואפילו לעתים נאמר מדרדרים להתחת האשמות. אבל עוצמה כזאת של האשמות מהדרג המקצועי על הדרג הפוליטי, אני חושב שלא שמעתי, יש פה חומרה גדולה במיוחד. ובמיוחד באשר לטענות של מרידור, להחלטות לא ענייניות של שר האוצר. זה נראה לי ממש חמור במיוחד. לדוגמה, הוא אומר שהיו כאן תוספות ללא חשיבה מסודרת, שיצרו מקורות פיקטיביים, שההחלטות מונעות מאינטרסים צרים ולא ענייניים. זה דבר שנראה לי חמור במיוחד. נקודה נוספת שאומנם התייחסו אליה אבל לא הדגישו אותה, היא הדרת היועץ המשפטי מהדיונים. תראה, מה המשמעות שמדירים יועץ משפטי? זה מעין איתות שבעצם מישהו כאן מתכוון לקבל החלטות שהן מנוגדות לחוק, אחרת מדוע שהוא ידיר את היועץ המשפטי? עכשיו שצריך להיות אינטרס של כל שר שהיועץ המשפטי יהיה במקום שמתקבלות החלטות שיש להם משמעות לגבי חוקים כאלה ואחרים.
אגב, אבל זה כן משקף,
שלא לעבור על החוק.
כן, אבל זה מאוד משקף את ההתייחסות של הממשלה בשנים האחרונות, שלא אוהבת יועצים משפטיים שמסתובבים בין הרגליים. אפילו הייתה יוזמה לחוק היועמ"שים, חוק של יועצים משפטיים, שתכליתו בעצם שפוליטיקאי יבחר את היועץ המשפטי כלבבו, זה יכול להיות מישהו קרוב אליו מאוד, מישהו שיישם את מדיניות השר, לא מישהו שיבוא ויגיד לו, תשמע, החוק לא מאפשר לך לעשות את זה.
א', אני מסכים איתך שזה כבר התחיל בעבר, וזה חלק ממגמה, אבל פה יש ממש עוד מדרגה, לא רוצים אפילו לשמוע. זה נראה לי דבר ממש חמור, ויש בזה איתות לנכונות לעבור על החוק, הייתי אומר.
תגיד לי, ככל שאתה מתרשם, האם יש כאן, כפי שטוענים אחדים, סוג של התפרקות של עבודת הממשלה, סדרי הדין התקינים בניהול הכסף הציבורי, או שבסופו של דבר זה עוד מריבה בין איש פוליטי לבין פקיד בכיר, כמו שראינו והיו גם בעבר, אלא שהיא פשוט בסגנון הנוכחי של התחת השמות, כל אחד צועק פשוט יותר חזק. אתה חושב שזה אבן דרך בעבודה של הממשלה? למשל, שתגיע גם אני לא יודע, אולי חברות הדירוג בחול, שיחליטו שבעקבות ההתבטאויות ההדדיות האלה, שמשהו מאוד לא טוב קורה בניהול, באחריות התקציבית של מדינת ישראל?
קודם כל, אני רוצה להגיד שבעיניי זה בהחלט חריג, ואני רוצה לתת את התחושה שלי, שהיא לא רק שלי, אני שומע אותם גם אחרים. אין ספק שההתנפלות על הפקידות המקצועית גדלה מאוד וגברה מאוד. והתחושה שלי היא שזה נובע לא מעט ממצוקתו של ראש הממשלה, שבעצם עומד למשפט בשלושה אישומים, וחשוב לו להכניף לציבור, חשוב לו להגדיל את האהדה כלפיו בציבור, וכאשר הוא חש שהדרג המקצועי בעצם מפריע לו לאמץ צעדים שהם לא תקינים, אז הוא מגדיל את איומיו, והאיומים למשל כלפי פיתוריו של שאול מרידור עלו כבר קודם לכן, ושר האוצר הנוכחי, שנראה שחרד למעמדו ולכן אני חושב מנסה ליישם את מה שראש הממשלה מצפה ממנו, נקט פה באמצעים שהם חריפים יותר מהרגיל.
הוא יותר מנקט באמצעים, כשאנחנו מדברים על שר האוצר ישראל כץ, הוא עלה להתקפה בתגובה למכתב ההתפטרות, ויצא נגד מרידור, נגד משפחתו, והשים אותו ואותם בתקשיב טוב, חבירה לאופוזיציה מתוך רצון להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו. האם מעכשיו כל פעם שפקיד ירים דגל על מעשה שהוא לא חוקי, או שהוא לא נכון מקצועית, או שהוא פוגע בציבור בדרך כזאת או אחרת, הוא אוטומטית לדעתך יאושם בבגידה במפלגה?
יש חשש כזה. קודם כל אנחנו רואים שזה התחיל במערכת המשפטית, ההתנפלות על המערכת המשפטית היא בלתי פוסקת, ולעיתים קרובות אפילו בהאשמות שווא שאין להם שום בסיס, כמו לדוגמה האשמות לגבי שר המשפטים ניסן קורן, והיא גולשת עכשיו גם למישור הכלכלי. במישור המשפטי זה היה ברור וצפוי, משום ששם הקשר למשפטו של ראש הממשלה הוא ישיר. במישור הכלכלי אני חושב שזה גם קשור למשפטו של ראש הממשלה, אבל הוא עקיף. אני חושב שראש הממשלה מנסה להכניף לציבור, לקנות את העדת הציבור, וכשהוא רואה שמעמדו יורד, אז הוא רוצה גם לאמץ צעדים פופוליסטיים. ניתן לדברים ביטוי קונקרטי. מה זה כל הקצוות והמתנות המיוחדות שניתנו לכל אזרחי ישראל בלי שום קשר למצוקתם? באפריל 500 שקלים לכל אזרח ותיק ולכל ילד. באוגוסט 750 שקלים לכל תושב. הרי אנחנו יודעים ששיעור האבטלה הוא באמת מאוד גבוה ומאוד כואב, אבל הוא מתבטא בערך בסדר גודל של בין 10% ל-15% מהעובדים. 85% מהעובדים עובדים ומשתכרים בדיוק כמו שהסתכרו לפני מגפת הקורונה. למה צריך לחלק להם מתנות כאלה?
אבי, אם מסתכלים על השיקולים כרגע של חברות הדירוג שמסתכלות על הכלכלה הישראלית, אז כרגע באמת, למרות שהממשלה הזו התחייבה לעשות תקציב, אז היא לא עשתה תקציב. אין, התווכחו אם זה יהיה חד שנתי או דו שנתי, בסוף החליטו לעשות לא זה ולא זה. וגם רואים, לא רק שאול מרידור עוזב, גם החשב הכללי עוזב, רואים הרבה מאוד החלטות שקשה להסביר אותן, והשאלה אם אנחנו בדרך הבטוחה להורדת דירוג אשראי.
תראה, קשה לי לומר את זה, ואני אסביר מדוע. תראה, בסופו של דבר, החברות שמדרגות את הסיכון של המדינה, מדרגות אותו מתוך הסתכלות בנקודה אחת בלבד, יכולת הפיראון של חובות של הממשלה. אז צריך לציין שיש לממשלת ישראל, למדינת ישראל, גם נתונים מאוד טובים, ובראש ובראשונה כיף יתרות מטבע החוץ שהן אדירות, ולכן יכולת פיראון החובות במטבע החוץ היא יחסית טובה. אבל הם גם מסתכלים על הרבה נתונים אחרים, הם מסתכלים על מצב המקרו-כלכלי של המשק, משום שזאת אינדיקציה לגבי היכולת לפרוע חובות בעתיד, ובמסגרת זאת הם מסתכלים גם על המשילות, ואני חושב שמה שאנחנו רואים היום יוריד לנו מאוד את הנקודות בתחום המשילות. אם עד כדי כך שזה יוריד גם דרגה שלמה, נאמר, בסיכון המדינה, קשה לי להגיד את זה, כי אני לא יודע איזה משקל בדיוק נותנים כאן למשילות, אבל אין ספק שהם רואים מה שקורה, והם מעריכים שהמשילות נפגעה ושהיכולת לנהל את המדיניות הכלכלית בדרך נבונה ונאותה ירדה.
לו ראש הממשלה הזה, ראש הממשלה החלופי או כל אחד אחר, היה מתקשר אליך, קורא לך לפגישה ושואל את הצדך כיצד להפסיק את מחול השדים הזה ולהחזיר את האמינות למשרד האוצר, לשר האוצר ולעבודת המטה של הקברניטים הכלכליים, מה היית אומר לו?
בראש ובראשונה צריך להפסיק את ההתקפות על כל הדרג המקצועי ועל כל נושא משרה בשירות הציבורי. אי אפשר לתפקד בצורה כזאת. אנשים טובים גם לא יגיעו לשירות הזה. אני חושש מאוד ממה שיקרה עכשיו. נדרש עכשיו חשב כללי חדש, נדרש ראש אגף תקציבים חדש, שתי משרות בחירות ביותר במשרד האוצר.
מפכ"ל חדש, פרקליט מדינה חדש.
כן, יכול להיות שגם מנכ"לית חדשה, אנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי התקפות גם על המנכ"לית שהוא עצמו הביא למשרד האוצר. אז בראש ובראשונה צריך להגדיל את האמינות ואת האמון, בראש ובראשונה את האמון בפקידי הציבור, באלה שנושאים במשרות הבחירות, משום שהם בעצם נותנים את הכלים העיקריים לפוליטיקאים. בואו נחזור רגע אחת לנקודת בסיס מאוד חשובה. שר האוצר מדגיש, ובצדק כל הזמן, שהוא זה שקובע את ההחלטות, זה הוא זה שקובע את היעדים וסדר עדיפיות, נכון, אבל הוא לא כלכלן, והוא צריך את הדרג המקצועי שיבנה את החלופות על בסיס עקרונות כלכליים.
אבי, קל לנו להזדהות עם הפקידות, כי היא מקצועית, כי היא לא פוליטית, אבל יכול להיות שהפקידות גם טועה איפשהו בהתנהלות שלה מול הדרג הפוליטי?
תראה, אני מוכרח להגיד לך גם מהניסיון ההיסטורי שלי בעבר, והיו לי שנים רבות בשירות הציבורי, אני לא חושב שהפקידות נוהגת בדרך שמאתגרת, נאמר, את ההתנהגות החוזרת של ה... נאמר של השרים, של הממשלה. נכון, יש הרבה פעמים אי הסכמות, אבל בסופו של דבר כששרים שוקלים את ההצעות שמובאות בפניהם בצורה עניינית ומחליטים בצורה עניינית, אז גם כאשר אתה לא מסכים, אתה מקבל את זה, כי זה חלק מהמשחק. אם אתה לא מוכן לקבל את זה, שהשר הממונה עליך ושראש הממשלה והממשלה כולה יקבלו החלטות שהן לא לתמך, אתה לא יכול לשרת בתחום הציבורי. ואני חושב שבדרך כלל אין רמת מתיחות כזאת. רמת המתיחות הזאת נובעת כאשר יש דברים חריגים, ואני אגיד למשל איזה דברים באמת גורמים למתיחות גבוהה מאוד. לדוגמה, כאשר השרים מקבלים החלטות לא על בסיס טובת הציבור בכללותו, אלא על בסיס אינטרסים של קבוצות לחץ. ברור שכאשר כאלה החלטות מתקבלות, זה יוצר מתח גדול עם הדרג המקצועי, משום שאז בולט לעין שהנימוק הוא לא הקיוני.
כן. לסיום, אבי, היית לוקח את התפקיד היום, אם היו מציעים לך להיות ראש אגף התקציבי?
בממשלה הזאת אני מוכרח להודות שלא.
כן.
לא. אני רואה מה קורה, ואני רואה מה השיקולים לקבלת החלטות, ואני שואל את עצמי, מה יש לי לעשות שם?
אבי בן בסט, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
גם לכם.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, אז אתמול קבינט הקורונה אישר סוף סוף, לאחר שלוש דחיות, את תוכנית הרמזורים של הפרויקטור רוני גמזו. אבל עכשיו השאלה היא שאלת הפרטים, שגם הם עדיין לא בדיוק גלויים ומפורסמים. בכל זאת, לפי הערכתך, מי הן הערים האדומות? איך בדיוק יהיו הגבלות שיחולו עליהן? שאלות הכי בסיסיות, יהיה ניתן להיכנס אליהן מבחוץ, תושב של עיר אדומה יורשה לצאת לעבודה בעיר ירוקה? אני יודע שלא הכל מפורסם, אבל מה את כן יודעת וכן מעריכה?
אתה נוגע בדיוק במחלקות ובקשיים, אז קודם כל נעשה סדר. באמת העבירו אתמול לתכנית הרמזור, אבל יש שתי כוכביות מאוד גדולות פה. כוכבית ראשונה נוגעת באמת לנושא המעבר בין ערים. המומחים וגם זו קיוו שהקבינט יאשר גם בעצם איסור ניידות בין ערים, כי הרי מה יעזור לנו אם סייעת שגרה בעיר אדומה תלך לעבוד בעיר ירוקה בגן ילדים ותיצור שם הדבקה פוטנציאלית. אבל זה משהו שהקבינט לא אישר אתמול, זה דבר אחד. דבר שני, כמובן...
כלומר, הוא בעצם אמר, אני יודע מי הם הערים האדומות, מי הם הערים הירוקות, ואני לא מונע את התנועה ביניהם.
אני לא מונע את התנועה ביניהם, וזה משהו שחד משמעית, קבינט המומחים שמייעץ לרוני גמזו, דיבר עליו שחייב לקרות, חייב להיות באמת איזשהו הסגר על אותן ערים אדומות, שאי אפשר יהיה לצאת מהן, ואי אפשר...
אחרת, מה הרעיון? זה שומט את השטיח מאחרי כל הסיפור, מתחת לכל הסיפור.
זה שומט את רוב השטיח, בוא נגיד ככה. כן, נכון.
והכוכבית השנייה?
נכון, כי אנחנו מדינה כל כך קטנה, אתם יודעים, עיר אדומה יכולה להיות מהשכנה של עיר ירוקה.
כן, רמת גן ובני ברק, כן.
למשל, אני לא, אגב, אני לא סבורה על זה שבני ברק תהיה עיר אדומה, וזה עוד עניין.
או שרמת גן כל כך ירוקה.
עדיין לא ראינו את רשימת הערים האדומות, היא תפורסם כנראה רק היום בערב, אלא אם כן יהיו את, אתה יודע, הפתעות, אנחנו כבר רגילים פה שכל דבר ברגע האחרון יש בעיות ועניינים. אנחנו כן יודעים שהרוב המכריע, אולי אפילו כל הערים האלה, זה יהיו משהו כמו 20 ערים, רובן המכריע היו ערים ערביות וחרדיות, אין פה הפתעות, יכול להיות שגם מזרח ירושלים, זה מה
שצפוי. הבעיה עם כל המודל הזה, אבל רוני, הבעיה עם המודל הזה, שבחיים אנחנו צריכים פשרות, אבל נשמע לי שבמאבק בקורונה, פשרות זה לא דבר שמקדם את הטיפול במגפה הזאת.
נכון, נחזור למשפט האלמותי של ברסי, של משה בר סימן טוב, שאמר לה, נגיף אין תודעה אנושית. אי אפשר לעשות איתו הפסקת אש, אי אפשר לעשות איתו משא ומתן, אי אפשר לעשות איתו פשרות. נכון, וכמו שגם דיברנו אתמול, יש תחושה באמת שעכשיו יש מין משיכת חבל כזאת מוזרה וילדותית אפילו בתוך הממשלה, בין שרים, כל אחד רוצה את הנתח שלו, לדאוג לסקטור שלו, אחד רוצה חתונות, אחד רוצה תרבות, אחד בתי כנסת, אחד אומן. עכשיו גנט, הכוכב החדש, שמתעקש לפתוח את בתי הספר בערים האדומות, בניגוד לדעת כל המומחים, וכמובן בניגוד לדעתו של גמזו.
ולהערכתך לאיזה כיוון זה יהיה בסופו של דבר, זאת אומרת, זאת
הכרעה
שצריכה להתקבל הלילה כדי שיוחלט האם התלמידים
יצאו
לבית ספר מחר בבוקר.
תראה, זה לא חייב להתקבל היום, כי תמיד אפשר גם לסלוח ולסגור עד כמה שזה נשמע תמוע, שום דבר לא תמוע באירוע הזה, הכל יכול לקרות. אבל כן, אתמול נתניהו בעצם אחרי שהיה... הייתה בקבינט, היה ויכוח מאוד סוער בין גלנט לגמזו בנושא הזה, ונתניהו שלח אותם לעשות שיעורי בית ולחזור עם החלטה, ואם הם לא הצליחו להגיע לסיכום, הוא זה שיכריע בסופו של דבר, הוא או הקבינט כולו. אז אנחנו נחכה ונראה, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שהנושא הזה של פתיחת בתי ספר בערים אדומות, שגמזו הגדיר אותו כדי לשפוך בנזין על המדורה של הקורונה, זה משהו שאני לא רואה אותו מתפשר עליו, ממש, הולך עם זה עד הסוף.
אלא אם כן האסטרטגיה זה לקחת את הערים האדומות ולפתח שם חיסון עדר.
לא, אין אסטרטגיה כזאת, אני אי אפשר כרגע לנקוט באסטרטגיה כזאת, מכיוון שמערכת האשפוז כבר משדרת אותות מצוקה. אתמול התפרסם דוחה ברומטר, שזה בעצם אותה ועדה של רופאים שהתפקיד שלה זה לנטר ולעקוב אחרי המצב בבתי חולים, ואמרה דבר, הדוח אמר דבר מאוד פשוט, אנחנו במרחק של כמה עשרות חולים במצב קריטי ועוד כמה עשרות חולים קשים ממצב של אי ספיקה בבתי חולים.
העניין עם גלנט, שהוא לוקח פה אימור מאוד מאוד גדול בעצם על הנושא של ערים אדומות, מערכת החינוך.
נכון.
ואם באמת האימור הזה, מה שנקרא, מתממש, די מהר אנחנו נראה את הנתונים. זה עניין של כמה, שבועיים, חודש, נכון. מפתיחת שנת הלימודים, ואנחנו נראה את הנתונים. אלא אם כן, הוא סומך על זה שלא יציגו את הנתונים המדויקים ואת ההשלכות.
הוא סומך על זה שאם מצא התירוץ
שזה יתערבב עם איזשהו נתון.
הוא יוכל לא להדביק את זה לעצמו.
זה יותר סביר שזה יתערבב, כי בקורונה הרי אחד הדברים הכי חזקים זה שיש ויכוח כל הזמן גם על הפרשנות של הנתונים.
איפה נדבקת? בבית ספר או בבית?
כן, בדיוק, מי אמר שהם זה בגלל בתי ספר? זה בגלל שבכלל התחילו החגים. מי אמר שזה בתי ספר? זה כי היו חתונות.
כן, אז הבלגן הזה משרת את גלנט בבואו לבוא
להגיד. כל הפוליטיקאים.
הרבה אנשים, משרת הרבה מאוד אנשים הבלגן הזה. אגב, זה נון של הממשלה, כן? עוד דבר מדהים שהיה בדוח של המומחים לפני כמה ימים. עכשיו, אנחנו 7 חודשים אחרי תחילת המגפה, רק עכשיו הם מדברים שם על זה שחייבים לשאול את האנשים איפה הם נדבקו, איפה הם חושבים שהם נדבקו. כלומר, עד היום אין לנו מספיק מידע קונקרטי על מקומות ההדבקה. וזה בעצם המידע הכי רגיש פוליטית וגם הכי חשוב בקבלת החלטות.
רוני, שאלה לסיום. בהינתן, ואני לגמרי מדבר באופן תיאורטי, בהינתן שנתניהו יחליט כן לפתוח את בתי הספר באזורים האדומים, ואולי אפילו יחליט גם שצורך העניין מותר לאנשים לצאת לעבודה מאזורים אדומים לאזורים ירוקים. מה ההסתברות שרוני גמזו יתפטר עד סוף השבוע הזה מ-1 עד 10?
שאלת אותי, שאלו אותי את זה היום, אמר, לא נתתי ציון, אבל אמרתי שאני לא אתפול מהכיסא, במיוחד בנושא בתי ספר. נושא המעברים, נגיד, הוא פחות קריטי, לא? נושא בתי הספר...
לא אתפול מהכיסא, זה מה, 70%?
אוקיי, לך זה, לך על 70%.
כן, וזו כמובן תהיה מכה קשה, לא רק כי זה גם זו, אלא כי בעצם כל אחד אחר שיתבקש להחליף אותו, יבין שזה תפקיד של
אפשרים. אני חשבתי על זה היום, מה קורה אם גם זו יתפטר? קודם כל, אנחנו נשאר כאילו, וממש סוג של עובדי עצמא, באמת, זה כבר היה כמין פתרון אחרון, אחרי שניסו הכל להביא אותו, וגם להביא אותו היה כל כך קשה וכו'. אז קודם כל, מורלית זה יהיה מכה. דבר שני, הוא הקים צוותים שממש ברוחו ועבורו, וכל מיני צוותים שבאמת עובדים, באמת עושים כמו הברומטר וכמו צוות היועצים וכו'. מה עם הצוותים האלה? אני חושבת שאם הוא יתפטר זה יהיה... בוא נאמר שמבחינת נתניהו זה יהיה חדשות רעות מאוד, וזה רק יוסיף לתחושת הכאוס והייאוש שכבר קיימת בצורה מאוד חזקה כבר עכשיו.
טוב, אז עם הדברים החיוביים האלה...
בואו נקווה שימצא פתרון, ימצא פשרה, השכל יגבר על האגו ועל הפוליטיקה, ואנחנו לא נגיע למצב של התפטרות שלו.
כן, אז טוב, כבר נשמעת יותר חיובית.
אמן, ובברכת חג שמח.
תודה.
תודה לך בינתיים.
תודה.
שלום לערן עזרן.
שלום איתן, שלום סמי.
כתב הבורסה שלנו, אז אנחנו רוצים לדבר על שוק המתח. שער הדולר נסחר בדקות אלה ברמה של 3.36 שקלים, שזה שפל של 9 שנים. אז קודם כל, ככל שאתה שומע מהמומחים והסוחרים שאיתם אתה מדבר, למה הגענו לרמות האלה?
באמת הדולר הגיע לשפל של 9 שנים, זו מגמה שהתחילה בשבוע שעבר, בעיקר ביום חמישי, והיא נמשכת גם היום ביום המסחר. הסיבה העיקרית לחולשה של הדולר זו בעצם הפעולות שנעשות בארצות הברית. זו בעיקר הסיבה. הדולר כרגע נחלש מול כל המטבעות המרכזיים בעולם.
לא רק מול השקל, כן.
כן, זו המגמה הגלובלית. והחולשה של הדולר היא נובעת מסיבות ידועות. הראשונה זה הורדת הריבית בארצות הברית, והסיבה השנייה זה כמובן הדפסות הכסף, תוכניות הרחבה הכמותית הגדולות בארצות הברית, שגורמות להחלשה של הדולר. ואז ברגע שהדולר יורד מול כל המטבעות, הוא נחלש גם מול השקל.
ובכל זאת, בשבוע שעבר, ככה דיווחת ביום חמישי או שישי, בא בנק ישראל ורכש כמות די גדולה של דולרים במהלך המסחר. אבל את זה הוא עושה כשהוא רואה שהשקל הוא זה שמתחזק, כך שיש בזה איזשהו שוק של היגיון לעבוד בתוך העולם של השקלים. אם הדולר נחלש בכל העולם, מה תעזור התערבות של בנק ישראל?
נכון, זו שאלה מאוד טובה. כנראה גם בבנק מבינים את זה. הם יודעים שאם הדולר ימשיך להיחלש, וזו מגמה גלובלית, הלקוחות שגם בנק ישראל שלנו לא יכול לעמוד כנגדם. ולכן הבנק, ראינו שפעם ראשונה, הוא אפשר גם לדולר לרדת מתחת לרף הפסיכולוגי של 3.40 שקלים. בגולדמן סאקס, למשל, שכתבו סקירה מיוחדת על השקל, הם העריכו שברגע שהדולר ירד מתחת ל3.40 שקלים, אז בעצם נפרץ הסכר, וכנראה שהוא ימשיך במגמה הזאת קדימה וימשיך להיחלש, וכנראה בעקבות שינוי כיוון בבנק ישראל, שהבין שהמהלכים שלו הם לא יצליחו לבלום את ההתחזקות של השקל.
זה קורה אגב בעיתוי מאוד גרוע, בסך הכל הכלכלה העולמית מצב לא טוב, הכלכלה הישראלית כמובן לא מצב טוב, ובעצם הניסיון של בנק ישראל לשמור על רווחיות הייצור, אז אולי עד עכשיו זה בסדר, זה עבד. אבל יכול להיות שאנחנו נכנסים עכשיו לסביבה שבה בנק ישראל צריך לשקול טוב טוב אם יש עוד טעם להמשיך במדיניות הזו, כשזו תופעה כזו עולמית עם כוחות כל כך חזקים?
נכון, זו שאלה מאוד טובה. אז כמה בנק ישראל ימשיך לקנות דולרים? אנחנו יודעים שיתרות המתח שלו מגיעות כבר ל-160 מיליארד דולר, ואנחנו יודעים שגורמי הבסיס בכלכלת המקרו בישראל לא השתנו. יש כוחות שימשיכו לתמוך באיסוף של השקל, בהתחזקות של המטבע הישראלי כנראה גם בשנים הקרובות, והשאלה עד כמה ההתערבות הזאת עדיין ממשיכה להיות רלוונטית. אני חושב שגם בבנק ישראל הם מבינים שהם לא יצליחו לשנות את המגמה, הם מנסים להאט אותה, אבל גם בשעה של משבר שהייצוא שלנו ירד בצורה מאוד משמעותית, אז ערכו של המטבע הופך להיות פרמטר פחות קריטי לגבי הרווחים או ההכנסות של היצואנים.
לא, אבל עדיין אני יכול להגיד שחלק גדול מהייצוא הישראלי זה ייצוא של הייטק, וההייטק יחסית בינתיים לא נפגע משמעותית במשבר הקורונה, אבל יכול להיות שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על שער חליפין הרבה יותר נמוך, אז הרווחיות שם כן עלולה להיפגע.
מצד אחד, אבל מהצד השני של אותו מטבע, כיוון שאנחנו מדברים על שוק המטבע, מזל אולי שהדולר כל כך נמוך, דווקא בתקופה הזו שכל כך הרבה אזרחים מתקשים לשלם במקולת, מכיוון ששער דולר נמוך מוזיל מאוד את הייצוא מחול, ולכן מוצרים שאנחנו רוכשים שהם מיובאים מחול, את היבוא מחול, כולל כמובן אפילו פירות וירקות בתקופה הנוכחית, לו השער היה יותר קרוב ל-4 שקלים לדולר, אז החשבון בסופר היה הרבה יותר גבוה.
מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לנצל את שער הדולר הנמוך כדי לנסוע לארצות הברית
וליהנות
מחופשה מוזלת.
למי שיש את הכסף, כמובן.
כן, זה בדיוק הדווח שבנק ישראל ניסה לשחק בו כל הזמן, עד כמה הוא יתמוך ביצואנים על חשבון הלקוחות פה בארץ, שהם בעצם היבואנים, ועד עכשיו הוא הכריע לטובת היצואנים. לדעתי הוא לא הולך לשנות גם את הכיוון הזה בזמן הקרוב.
למרות שאתה אומר לעצמך, תשמע, כל המשבר קורונה הזה, רמת המעורבות של הממשלות, של בנקים מרכזיים, בעצם בכל שוק, בהלוואות, באשראי, באג"ח, בשער הדולר, אולי זה טוב שמדי פעם גם קצת יפתיעו את השוק ולא יהיו צפויים כל כך בסוג ההתערבות.
כן.
או שזה משחק מסוכן.
זה משחק אולי קצת מסוכן בכל מקרה, אבל הכלכלנים כרגע מעריכים שדווקא ההיחלשות של הדולר בעולם הולכת לייתר, וכנראה זה ישפיע גם על המגמה בתוך ישראל, אז הם מעריכים שלאו דווקא אנחנו נראה את המשך האיסוף החזק בשקל, ומזכירים גם באותו הזמן שהמצב של המשק הישראלי הוא לא כזה מזהיר. אנחנו רואים שאין תקציב, אנחנו רואים את חוסר היציבות הפוליטית, אנחנו רואים כאן תקנה להורדת דירוג, אז כל אלה הם גורמים שלא יתמכו בהמשך ההתחזקות של השקל קדימה, אז כנראה נגיע לאיזשהו סוג של שיווי משקל, ואולי אפילו לשינוי כיוון.
אוקיי, אז אנחנו נעמוד בפיתוי ולא נשאל אותך האם כדאי לקנות דולרים או למכור דולרים, כי אנחנו יודעים שאתה לא יכול לענות על השאלה הזאת בצורה רצינית, ואם מישהו אחר שואל אותך, אז לך עם ההמלצה שלנו ותסרב לתת תשובה. ערן עזרן, תודה רבה.
תודה. אז עד כאן, אינטרסנטים להיום, תודה רבה לאיתן.
תודה רבה לסמי.
ותודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו, ניפגש מחר, להתראות.
להתראות.